שלום לכולם, ערב טוב. אלול טוב. אלול טוב ומבורך. איזו מתנה קיבלנו מהקדוש ברוך הוא באמצע החיים. לא עשינו שום דבר בשביל זה, וזה קרה. פתאום להתחיל מחדש. פתאום לקבל הזדמנות שנייה שהנפש מתעוררת. שמבפנים אתה מרגיש את הרצון הזה להתחיל. את הרצון הזה להיות יותר טוב. מבפנים אנחנו מרגישים את ההתעוררות הזו, את התשוקה הזו, להיות יותר טובים. נשים לב שאלול מתחיל באות א', וזה פלא. אלול הוא החודש האחרון בשנה. הוא היה צריך להתחיל בתף. מה פתאום החודש האחרון מתחיל באות הראשונה? באמת זה הפוך על הפוך. תשרי, שהוא החודש הראשון, מתחיל בתף. ואלול, שהוא החודש האחרון, מתחיל באלף. אז על תשרי שמעתי פעם הסבר יפה, סוף מעשה במחשבה תחילה. אדם בתחילת השנה צריך לשאול את עצמו איפה הוא רוצה להיות בסוף השנה. להסתכל רחוק, כמו שמלמדים אותך בלימודי נהיגה, אל תסתכל קרוב כי אתה תעשה טעונות, לא תוכל למדוד את המרחק. תסתכל רחוק, תוכל לדעת כמה מקום יש לך. אם אתה רוצה להצליח בשנה שלך, בתשרי כבר תסתכל אל אלול. תסתכל לסוף השנה ותשאל, על מה אני אעשה תשובה בסוף השנה? ואז מראש תדע איפה להתמקד. אז זה הסבר יפה על תשרי. אבל מה עם אלול? א', אלול שלנו, למה אלול מתחיל באלף? אלול זה החודש האחרון של השנה. וכנראה שהתשובה היא שאלול הוא ההתחלה האמיתית של השנה. כי באלול אנחנו מקבלים דרייב של התחלה. באלול נוחת עלינו משמיים, הקדוש ברוך הוא, המלך נמצא בשדה, המלך בא אל כל אחד מאיתנו, בא לעבודה, בא הביתה, בא למטבח, בא לסלון, קורא לנו, שובו בנים שובבים. ואתה רואה על הפנים של יהודים, אלול, אתה לא צריך להסביר את זה אפילו. מתנה שקיבלנו באמצע החיים, אני כל שנה מחדש חושב על זה, על החסד של הקדוש ברוך הוא. אם מישהו מאיתנו היה בורא את העולם, אני לא חושב שהיינו עושים בכלל את המושג של שנה. מושג של מעגל שנתי. מה פתאום יש לנו כל שנה מעגל שמתחיל מההתחלה? הרי החיים הם לינאריים, החיים הם ישרים, הם לא מעגלים. אנחנו מתקדמים, כיתה א', כיתה ב', כיתה ג', תיכון, יסודי, תיכון, מכללה וכולי. אבא, סבא, אנחנו מתקדמים כל הזמן. אז גם החיים היו צריכים להיות רצף אחד ארוך של התקדמות. פתאום נוצר המעגל השנתי, שכל שנה זה מתחיל מחדש. כל שנה תשרי, וכל שנה חשוון, וכל שנה אמצע שנה, בסוף שנה. למה זה כך? לתת לנו את ההתחלות. זה החסד של הקדוש ברוך הוא שכל שנה יהיה חשבון נפש מההתחלה. כל שנה תהיה קופסה בפני עצמה שתוכל להגיד לא משנה מה היה בשנה שעברה, אני מתחיל מחדש. יש לנו בטבע האדם נוצר לנו את התכונה הזו, ההתלהבות של ההתחלה. וזאת המתנה של אלול. איפה שאתה לא הולך, אני הייתי בשבת בכמה וכמה בתי כנסת בעיר, בכל מקום שהייתי, הקהל היה הרבה יותר גדול מהרגיל. לא אמרו לאף אחד שום דבר, לא תלו מודעות, עוד לא תקעו בשופר, הספרדים עוד לא התחילו סליחות, אבל יהודים כבר הרגישו בעצמם, ראש חודש אלול להישאר בבית. אפשר? יבוא ראש חודש אלול ועם לא יחרדו. אנשים לבד הרגישו, הנפש מרגישה, זה הזמן לעשות משהו יותר, זה הזמן להתאמץ יותר. אז אלול זו המתנה הכי יפה, אלול זה האלף של החיים, האלף של השנה, האפשרות להתחיל מחדש. ואני רוצה לדבר היום על האלף של מלחמת היצר, על האלף של עבודת האדם, על הנקודה הכי בסיסית, הכי ראשונית, שמשפיעה יותר מכל על המקום שבו אנחנו חיים. איפה אנחנו חיים? אנחנו חיים בעולם הרגשי שלנו, בתאוות שלנו, בתשוקות שלנו, בכעסים שלנו, באכזבות שלנו, בשמחות שלנו, בעצבויות שלנו, שם אנחנו חיים. הרי אדם לא חי במיקום הפיזי. אדם יכול להיות בעבודה, והראש שלו במשהו שמפריע לו, אז איפה הוא נמצא? אדם יכול להיות בבית, אבל הראש שלו בעבודה. אדם נמצא איפה שנמצא הראש שלו, איפה שנמצא הלב שלו. ואנחנו רוצים לדבר היום על אחת הנקודות הכי חשובות בחיים, הכי חזקות בחיים, לבנות אותה היטב גם מהתורה וגם מהחיים. האלף של מלחמת היצר זה לשלוט בטריגרים, לשלוט באותם תכונות שמפעילים את הנפש. אנחנו מדברים תמיד על הדחפים של הנפש. אל תכעס, אל תתרגז, תהיה שמח, אל תהיה שמח, אל תתאווה, אל תשתוקק, אל תחשוב על מה שאסור לך. אבל בדחפים אף אחד לא שולט. מרגע שהתעורר דחף, אין שום דבר לעשות איתו. החוכמה זה לטפל בסטארטרים של הדחף, במה שמפעיל את הדחף, ולזה אנחנו רוצים להקדיש היום את השיעור. אדם חכם, אדם שרואה את הנולד, אדם שחי עם האלף של אלול, עם האלף של נקודת ההתחלה, זה אדם ששולט בסטארטרים, בטריגרים שהם מציטים את הרגשות, ומראש לא נותן לעצמו ליפול, להתחיל ליפול עם מה שאסור לו להגיע לשם. אנחנו נדבר היום על השליטה בשערים של הנפש, בשערים של הרגשות, באותן תכונות שהם מפעילים את הרגש. וכשאדם שולט בהם, לכתחילה הוא לא נופל. אני אפתח היום עם סיפורון, עם אנקדוטה. אני כנראה הרב הראשון בהיסטוריה שמספר סיפור כזה בשיעור תורה. אל תכעסו עליי. עבדתי קשה מאוד למצוא את הסיפור הזה. זה לא בא לי ברגע, הייתי צריך לקרוא הרבה בשביל להגיע לזה. אבל אני חושב שזו פתיחה יפה, אנקדוטה חזקה מאוד. להתחיל להבין מה הפירוש. שלרגש יש סטארטרים. כל דחף רגשי מתחיל עם טעות אחת שעשינו. הסתכלנו איפה שלא צריך, קראנו משהו שלא צריך, דיברנו עם מישהו שלא צריך, שמענו משהו שלא צריך, וזהו. והלב יצא לעבודה. עכשיו לך תשתלט עליו. התרגזת כבר, לך תעשה משהו עם זה. עכשיו לך תגיד תהילים שתצליח לשלוט בזה. האדם החכם הוא לא זה שמטפל בדחפים שלו, כי בהם אי אפשר לטפל כבר, זה מאוחר מדי. האדם החכם הוא זה שמנהל את הדחפים שלו. הוא יודע מה מדליק אותו, הוא יודע מה מצית אותו, הוא יודע מה מבעיר אותו, ובזה הוא מטפל. לא חוכמה להחזיק בבית של בקבוק וודקה ולהגיד אני עושה גמילה מאלכוהול. איך תעשה גמילה עם הבקבוק וודקה בבית? אדם חכם יודע שכשהוא רואה את הבקבוק, המוח שלו כבר רץ 10 מהלכים קדימה, כבר מרגיש מה יהיה אחרי שהוא ישתה. אז איך תשתה? אי אפשר להתחיל דיאטה אם יש לך עוגה של 3 קומות במקרר, זה לא עובד. אדם חכם יודע שכשמתחילים דיאטה, לא מטפלים בדחף, מטפלים בטריגרים, במה שמדליק את הדחף, במה שמצית את הדחף, במה שמבעיר את ההתלהבות. ואני רוצה לספר על זה סיפור נפלא. היה בארצות הברית בתחילת המאה הקודמת, לפני יותר מ-100 שנה, אזור מלחמת העולם הראשונה, היה פרסומאי צעיר ומבטיח, שכל פרסומאי מכיר היום את שמו, קראו לו קלוד הופקינס. בחור שכבר היה מאחוריו כמה קמפיינים מצליחים, הפך כמה חברות למותגים שכל אמריקאי הכיר. נכנס אליו חבר שלו, ואומר לו, תראה, אני עובד עכשיו לשווק משחת שיניים, שלא הרבה אז ידעו מה זה משחת שיניים, 6% מאמריקה אז צחצחו שיניים, מין תערובת, אני יודע מה, חמצמצה עם קצת מנטה, ולחברה שלי קוראים פפסודנט, תעזור לי לשווק אותה, תעזור לי לדחוף אותה בכל בית. נסתכל עליו, אומר לו, תגיד לי, למה שבן אדם בזבז זמן בבוקר, צרצח שיניים, למה זה מעניין אותו? מה זה יעשה לו טוב? הוא אומר לו, תגיד, אתה לא קורא עיתונים? אתה יודע מה מצב היגיינת הפה של הצעירים? עכשיו שמגייסים את הצעירים למלחמת העולם הראשונה פה בצבא האמריקאי, מדברים הרופאים בלשכת הגיוס שזה איום על הביטחון הלאומי. המצב של היגיינת הפה של הצעירים, אז התחילה התעשייה, המזון המעובד, עתיר סוכר. החבר'ה אכלו ואכלו ואכלו כמו באמריקה, ואת הדיאט קולה עוד לא המציאו, אז הם עוד לא הכירו את הפטנט, ורק אכלו, ומהשיניים לא נשאר כלום. הרופאים פה בלשכות גיוס לא יכולים לפתוח את הפה לחבר'ה. אתה יודע מה, במשחת שיניים אנחנו נציל אותם וגם נרוויח הרבה כסף. הוא מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, איך אני אצור אצל אנשים הרגל לקום בבוקר צחצח שיניים? מה פתאום, הם רצים לעבודה. הוא ידע מה שפרסומאי יודע, שצריכים למצוא טריגר, משהו שידליק את הנפש. משהו שיעורר את הדחף הזה להיות נקי. לכל אחד יש דחף להיות אסתטי, להיות נקי, הרגשה נעימה בפה בבוקר. זה דחף טבעי, לא צריך להמציא אותו. אבל צריכים משהו שיצית את הדחף, שכשהם יקומו בבוקר, הם ירגישו מגעיל אם הם לא עשו את זה. הם ירגישו משהו שמשהו חסר להם. איך? מה יהיה הטריגר? מה אני אראה להם? מה אני אזכיר להם? איך אני אפחיד אותם? ישב אותו הופקינס, היה בחור חרוץ, והתחיל לקרוא על היגיינת הפה, לא יודע על זה כלום. גילה שיש מושג שנקרא פלק. זה רובד חיידקים, כתוצאה מהאוכל שאנחנו אוכלים, נוצר רובד חיידקי על השיניים. את הרובד הזה אפשר ממש להרגיש עם האצבע. אם כמה ימים אדם לא יצחצח שיניים, זה שכבה שומנית, צמיחה, שאפשר ממש לסלק אותה עם הציפורן. והוא מילא את כל אמריקה במודעות. תעבירו לשון על השיניים, תרגישו את השכבה המגעילה הזאת שגורמת לשיניים להצהיב. תעבירו לשון על השיניים, תעשו פעולה פשוטה, תרגישו את השכבה המגעילה הזאת שהיא עושה לכם הששת, משם זה בא. מצד שני הוא מילא את אמריקה במודעות של שיניים יפות ומחייכות. ומה הוא ידע? שכשאומרים לאדם להעביר לשון על השיניים, הוא כל היום יעביר לשון על השיניים. וכשהוא יעביר לשון על השיניים, ויזכר בששת שמתפתחת אצלו כתוצאה מההפחדות של קלוד הופקינס, ומצד שני הוא יחשוב על השיניים היפות שהוא ראה בתמונות, ייווצר אצלו הדחף הזה ללכת ולצחצח שיניים. הטריגר הזה של להעביר לשון על השיניים, זה יתקשר אצלו. מצד אחד עם הפחד משיניים צהובות, ומצד שני עם החלום, עם הגמול, הגמול הטוב של שיניים יפות ומחייכות. וזה תוך שנה, לא, תוך 10 שנים, 65% מהאמריקאים צחצחו שיניים. תוך 10 שנים הבן אדם הפך את העולם לעולם אסתטי. איך? עם גילוי אחד. הדחף להיות נקי צריך טריגר שיצית אותו. מה הטריגר? מה הסימן? מה הגירוי? מה הפיתוי הפשוט? להעביר לשון על השיניים. כשאני עושה את הפעולה הזו, אני מרגיש מגעיל. מצד שני, אני נזכר באלה שיש להם שיניים יפות שצצות אליי מלוחות המודעות, ויש לי פה את השילוב של טריגר, דחף וגמול טוב שמובטח למי שיעמוד בטריגר. זה המשולש שעליו עובד הרגל. על מה עובד רגל? טריגר שמעורר את החלום, וההרגל, הפעולה, הפעולה שאנחנו עושים כדי להגיע לאותו גמול, כדי להגיע לאותה נקודה שאני רוצה להגיע אליה. אם זה ככה בעולם המעשה, אז זה גם ככה בעולם התורני. אם אנחנו יודעים שדחף צריך טריגר, אז כדי להימנע מדחף צריך להימנע מהטריגר. ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום בשיעור. להגיע לאלול טהור ונקי, זה קודם כל להחליט ששולטים בטריגרים, שלא מסתכלים לאיפה שלא צריך, שלא מדברים את מה שלא צריך, שלא שומעים את מה שלא צריך, שלא מריחים את מה שלא צריך, שלא חושבים על מה שלא צריך. זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אומרת לנו התורה לפני 3,500 שנה, גילתה 3,000 שנה לפני הפרסומאים. אח שלי, אתה רוצה חיים נקיים? אל תימנע מהדחפים, זה לא בידיים שלך. תימנע בשערים, תשמור על השערים שהם קולטים את הטריגרים. הם קולטים את אותם תמונות, את אותם מראות, את אותם זיכרונות, את אותם רגשות, את אותם ריחות שמעוררים בנו את הדחפים. ולכן אדם החכם הולך אל האלף, הולך אל נקודת ההתחלה ושם לב טוב טוב על מה הוא מסתכל, מה הוא קורא, מה הוא שומע, מה הוא מדבר, מה הוא, עם מי הוא משוחח. האם זה אנשים, איזה רגשות הם מעוררים אצלי? מה הם מדליקים אותי? כי יש לנו בנפש המון צרכים. השאלה אבל את מה אנחנו מעוררים. בכל שיחה, בכל קריאה, בכל דיבור, מעורר איזה צורך, מעורר איזה געגוע, מעורר איזה כמיהה, מעורר איזה אכזבה, או להפך. אומרת לך התורה, ולזה אנחנו נדבר היום, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אדם חכם שולט בעולם שאוסף את הגירויים, בעולם שאוסף את הטריגרים, עם זה הוא נלחם. לא עם הדחפים עצמם, כי עם הדחפים עצמם אף אחד כבר לא יכול להילחם. ברגע שקראתי משהו שמעצבן אותי, עכשיו ללכת לא לכעוס, איך אני יכול? אני בקריזה, אני כבר בטורים, איך אני אשלוט בזה? אחרי שקראתי משהו שמעורר בי את אישית אהבה חס ושלום, איך עכשיו שמירה זה לשלוט בתאהבה הזו? אני כבר משוגע, אני כבר מאוכזב, אני כבר כאוב, אני כבר מקנה. אבל למה קראת את זה? בפתח השיעור, אני רוצה לומר משפט אחד מדהים. אנחנו אומרים בוידוי, אנחנו נאמר עוד 40 יום, יום הכיפורים, אנחנו נאמר על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. ושואלים, מה זה על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע? כל החטאים הם ביצר הרע. יש חטא אחד, חילול שבת ועבודה זרה וגילוי הרע, הכל זה ביצר הרע. על חטא שחטאנו, יש חטא אחד. אומרים אצל חסידים, על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע, שהחטאנו את היצר הרע. על חטא שהדלקנו את היצר הרע. לפעמים אתה קם בבוקר, היצר הרע עוד ישן, הוא עייף, הוא עוד לא התעורר. אתה לוקח עיתון ליד, רואה שם איזה כותרת, אני יודע איזה תמונה, איזה משהו. הדלקת אותו מהשינה. על חטא שחטאנו לפניך, שאנחנו עוררנו את היצרה, הוא עוד לא קם בכלל, הוא עוד ישן. אתה הלכת ועוררת אותו. זה הסיפור של השיעור שלנו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אל תילחם עם הדחפים, תשמור על הטריגרים. אל תביא הביתה בקבוק אלכוהול אם אתה רוצה להיגמל. אל תביא הביתה עוגת מוס אם אתה רוצה, אם יש לך סכרת. אל תביא הביתה ריח סיגריות אם אתה צריך להיגמל מסיגריות. זאת החוכמה. החוכמה היא לא להילחם עם התוצאות, לא להילחם עם דברים אחרי שהם קרו, אלא איך נאמר בהמשך, הדרך הכי טובה לעמוד בניסיון היא לא להיכנס אליו. אם נכנסת וספגת, נו עכשיו לך תעשה משהו. מאיפה אני? אני משה רבינו. מאיפה אני יכול להרגיע את היצר? הוא כבר בוער. הדרך הכי טובה היא לא להתחיל איתו, לא להדליק אותו, לא להזכיר לו, להניח את הראש במקום טוב, להניח את העיניים במקום טוב. זאת החוכמה הגדולה של האדם. לא להרהר, לא לחשוב, לא לפתח את אותם דברים שידליקו אצלו רגשות, חשקים, שהוא לא יוכל להתמודד איתם. אז בואו נתחיל. פרשת שופטים, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, אנחנו בתוך שלוש פרשיות שמביאות את הריכוז הכי גדול של מצוות בתורה. שלוש פרשיות, איך נאמר בשפה גסה, תסלחו לי, משה רבינו מנקה שולחן. רגע לפני שמשה רבינו הולך מהעולם, שלוש פרשיות של חיזוקים, חלק גדול מהמצוות כבר נאמרו. הוא מחזק את מה שהוא חושב שצריך לחזק, הוא מחדד, חלק מצוות הן חדשות. בתוך שלוש פרשיות 170 מצוות, כמעט 30% ממצוות התורה, בתוך שלוש פרשיות. פרשת שופטים מתחילה עם ציווי להקים מערכת משפט. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. וכאן השאלה העצומה, שעליה אנחנו רוצים להקדיש את השיעור. ואין מפרש מכובד במהלך הדורות שלו עסק בה, בדרך כזו או אחרת, בפשט רמז, רוש וסוד. השאלה הפשוטה, מה פתאום בלשון יחיד? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? הרי מי ממנה שופטים? הממשלה, המלך, הסנאט, המדינה, תלמידי החכמים, הסנהדרין, החכמים. הדבר הכי גרוע זה שכל אחד ימנה שופטים בעצמו. זה מה שקורה היום. לכל אחד יש בית דין משלו, ורב משלו, ורבנות משלו, והתובע רוצה להביא את הרב הזה, אז הנדבר רוצה דווקא להביא את, את הרב ההוא, ואז אף פעם לא מגיעים למעשה להסכמות ונתקעים. לכל אחד מגיע מצויד עם דיינים משלו. אבל בעולם מתוקן זה לא צריך להיות ככה. שופטים ושוטרים תיתן לך, הסנהדרין בירושלים ממנים ערכאות, בכל עיר ערכאה מסודרת, רבנית, שאליה הולכים. אז מה פתאום שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך בלשון יחיד? שאלה עצומה שמעסיקה את המפרשים בכל הדורות. זאת הרי מצווה שמוטלת על העם, מוטלת על הציבור, מוטלת על הכלל, מוטלת על המלך. יותר מזה, היא תלויה בתקופה שידנו חזקה. היום איננו מצווה, אנחנו לא מינינו סנהדרין, משיח עוד לא הגיע. צריכים שההנהגה תהיה חזקה ותקיפה, ההנהגה הרוחנית, ונוכל למנות סנהדרין. אז מה פתאום שופטים ושוטרים בלשון יחיד? זאת השאלה שמעסיקה את המפרשים בכל הדורות, ומחפשים בפשט רמז ראש וסוד הסברים, להרחיב את הציווי שופטים ושוטרים לכל אדם. שזה לא רק יהיה שופטים ושוטרים כפשוטו למנות סנהדרין, אלא שזה יהיה לכל אדם. אז כמובן נתחיל מההתחלה, קודם כל המצווה היא כפשוטה, למנות סנהדרין. הזכרנו פעם לפני שנים רבות, נחזור על זה. ביהדות יש שלוש ערכאות. להבדיל, אנחנו מכירים שלום, מחוזי עליון. ביהדות גם יש שלוש ערכאות. הערכאה הגבוהה ביותר זה הסנהדרין בירושלים. סנהדרין בירושלים זה בית הדין הכללי שבו יש 71 חברים, כולל היושב ראש, כולל נשיא הסנהדרין, ראש ישיבה, שהוא עומד בראש, בדרך כלל זה היו, לא בדרך כלל, מזרע יהודה, הילדים של הלל הזקן, זרעו של הלל הזקן. מה? 71. 71, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, ומשה רבנו בראשם. אז ביחד אנחנו יודעים שההנהגה הרוחנית של עם ישראל, ההנהגה הכללית, מונה 71 חברים. הם אחראים על ההחלטות הגדולות. לצאת למלחמת רשות, לא מלחמת מצווה, שהיא נכפית עלינו. מלחמת רשות, כשהמלך מחליט, רוצה להרחיב את גבולות ארץ ישראל מעבר לגבולות המובטחים. דוד המלך רצה להגיע עד סוריה. זה מעבר לגבולות המובטחים, הסנהדרין מחליטים. מינוי מלך כמובן, להרחיב את גבולות ירושלים, לקדש, להרחיב את גבולות העזרה, גבולות בית המקדש. עניינים כלליים, חוקים כלליים, תקנות כלליות, זה תלוי בסנהדרין. מה, ערכה נמוכה יותר זה סנהדרין קטנה. הסנהדרין הזו זו סנהדרין גדולה, 71 חברים. מעבר לכך, בכל עיר יהודית, בכל כפר, בכל קיבוץ, שהיו בו 120 יהודים ומעלה, ממנים בית דין סנהדרין קטנה של 23 חברים. הם אחראים כמובן על דיני ממונות וגם דיני נפשות. הם יכולים לדון גם בדיני נפשות, דיני רוצח, דינים שחייבים עליהם מיטה, יש בה הלכה נושאים שחייבים עליהם 4 מיטות בדין, גם סנהדרין של 23 גם יכולים להחליט. הערכאה הנמוכה ביותר היא נקראת בדין של 3. בעיר קטנטנה, יישוב קטנטן, שאין בו 120 יהודים, ממנים 3 דיינים, בדין מקומי של 3, כדי שיהיה רוב, אם יש ויכוח, יהיה רוב, והם דנים רק בדיני ממונות. אז מצוות שופטים ושוטרים במובן הפשוט ביותר, נקרא מובן מספר 1 ברמב״ם, פשוט להקים מערכת ערכאות יהודית, מערכת ערכאות עברית, שתפסוק על פי דיני ההלכה, ושכחתי, להצמיד למערכת השפיטה את מערכת האכיפה. שופטים ושוטרים תיתן לך להצמיד לשופטים שוטרים, שיהיה להם מערכת אכיפה שיכולה לאכוף את החוק ולהביא אותו לידי פועל. השופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אומר הרמב״ם בתחילת הלכות סנהדרין, מצוות עשה למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך. בתחילה קובעים בית דין הגדול במקדש, והוא הנקרא סנהדרין גדולה. ומניינם 71. מעמידים בכל עיר ועיר מישראל שיש בה 120 או יותר, סנהדרין קטנה, ויושבת בשער העיר שנאמר והציגו בשער משפט, ומניינם 23 דיינים. עיר שאין בה 120, מעמידים 3 דיינים, כדי שיהיה רוב ומיעוט אם הייתה מחלוקת. כל אחד מבין שמצווה כזו מוטלת על הציבור. האדם היחיד לא יכול למנות סנהדרין קטנה ולא סנהדרין גדולה. הוא לא יכול שום דבר. מה הוא יכול? לחכות שהמלך ימנה אותם. או שהציבור ימנה אותם. בכל דרך אחרת, אומר ספר החינוך את הדבר המובן מאליו, זאת אחת מן המצוות המוטלות על הציבור כולם שבכל מקום ומקום. אדם יחיד לא מקים בית כנסת, ואדם יחיד לא מקים מקווה. יש פעולות שהציבור צריך לדאוג, למנות ועד קהל, למנות ועד ציבור, שתפקידו למנות גם את בית הדין, למנות את הארגונים הכלליים, הקהילתיים, כל אחד מבין. במילא שואל אלשיך, ושואלים את זה כל המפרשים לאורך הדורות, כל אחד בסגנונו, ראוי, סליחה, לפני זה, מה פתאום, אז מה פתאום שופטים ושוטרים בלשון יחיד? תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, שם אלוקים נתן לי, נתן לשבטיי, לכל השבטים ביחד, לכל עם ישראל ביחד. מה פתאום פסוק כל כך קולקטיבי, כל כך ציבורי, כל כך ממסדי, פונה לכל אדם יחיד. זה הרי מתכון לבוקה מבולה כזה, מתכון לאנרכיה, מתכון לבלגן אחד גדול. יותר מזה שואלים המפרשים. לא רק שהפסוק נאמר בכללות בלשון יחיד, תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. התורה עוד מדגישה. שופטים ושוטרים תיתן לך. כאילו שזה תלוי בי, ברצון שלי. אני לא נותן שופט, אני לא נותן שוטר, אני בצדי הייתי מוותר על כל החוויה הזו. כל אחד רק רוצה חופש. זה הציבור צריך להעמיד. שואל האלשיך, ראוי לשים לב לאומרו לך, שהוא מיותר. התורה עוד מדגישה יותר. שופטים ושוטרים תיתן לך. מה זה לך? תיתנו לכם, בכלל לא צריך לכם, תיתנו, תיתנו בכל שעריכם. עוד שאלה מעניינת מאוד. השפתי כהן, השפתי כהן הצפתי. יש לנו את השח, שהוא הפוסק ההלכתי. אבל יש את השפתי כהן הצפתי, שהיה מתלמידי תלמידיו של הארי, שהם פירוש חשוב מאוד על התורה. והוא בעצם יהיה המקור המרכזי של כל מה שנדבר לכמן. אבל הוא שואל את השאלה, מה זה בכל שעריך? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. איזה שערים? היה צריך להיות כתוב בשערי העיר. על פי ההלכה, בית הדין צריך להיות בשערי העיר. או בכניסה לעיר, במרכז העיר. צריך להיות במקום שאנשים מסתובבים שם. למה? משתי סיבות. א', שהצדק ייראה, למה נשמעו ויראו, שזה במרכז העיר, אז אנשים רואים את הצדק. ב', שהוא יהיה נגיש. פעם לא לכל אחד הייתה אפשרות להיטלטל ממקום למקום. הניידות הייתה קשה, היו צריכים כסף בשביל ללכת ממקום למקום. אז מה יעשה אדם עני שאין לו כסף לזכור עגלה, לא יוכל ללכת לבית הדין? אז בית הדין צריך להיות בכניסה לעיר. כי בדרך כלל, בעבר, כשהכניסה לעיר הייתה עם חומות ומבוצרות, הכניסה לעיר הייתה מרכז העיר. שם עמדו הסוסים, שם עמדו העגלונים, שם היו בתי מרזח, שם אנשים חיו. זה היה מרכז העיר. אז ההלכה היא, קראנו את זה קודם ברמב״ם, והציגו בשער משפט, אומר הנביא עמוס. אגב, תמיד בתורה, והביאו זקני העיר על הסמלה, השערה. תמיד הלשון הוא, אצל אבשלום, בשער העיר. השער, בתי הדין היו צריכים להיות בשער העיר, במרכז העיר, בכניסה לעיר, איפה שהמון אדם נמצאים, למה נשמעו ויראו. אז התורה הייתה צריכה לכתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך, בשערי עריך, בשערי מבצריך, בשערי חומותיך. מה זה בכל שעריך? איזה שערים? שער של הבית, שער של בית הכנסת, שער של מה? שער של בית החולים, שער של מה? שואל השפתי כהן, בכל שעריך מה בא לרמוז? אם כן השאלות ברורות, התורה כנראה רוצה לקחת אותנו למקום יותר רחב מאשר הפשט. נכון שהפשט הוא להקים שופטים ולהקים שוטרים ולעשות סדר שלא תהיה אנרכיה, שתהיה פסיקה, תהיה מערכת אכיפה, יהיה חוק, יהיה סדר, יהיה מחיר לחוק, אני מבין. אבל התורה בונה את הפסוק אחרת. כדי לומר שיש משהו שהוא מעבר לפשט, משהו שהוא מעבר לחוק היבש. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ואנחנו מנסים להבין מה הכוונה. אז בפשט, עוד דבר מאוד חשוב, במדרש ספרי שהוא הראשון שמתייחס לשאלה הזו, הוא אומר ללמד שופטים ושוטרים תיתן לך בלשון יחיד, שצריכים להקים בית דין בכל מקום. אפילו אם יש 30 יהודים, אפילו אם יש 50 יהודים, פחות מ-120, מי ממנה היום בית דין? נדמה לי שבראשון אין בית דין רבני. אנחנו אמנם העיר השלישית בגודלה בישראל, אין 300,000 תושבים, אין כאן בית דין רבני, אין תקנים. לא ממנים בכל מקום בית דין, גם בית משפט. בראשון יש בית משפט, בערים קטנות אין בית משפט. לא ממנים בכל מקום. ההלכה אבל מדגישה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. בית דין, בית משפט חייב להיות בכל מקום. שלא ייווצרו סכסוכים, שלא ייווצר בלגן, שיהיה לאנשים לאן ללכת, לאן לפרוק את הלב, לאן לפתור את הבעיות שהן קטנות. אנחנו רואים את הסחבת. אנשים תיקים יושבים שנים על גבי שנים בבתי משפט. אנשים מתענים, מואשמים על לא עוול בכפם, לא פותרים בעיות, מושמצים, לא יכולים לגמור עם שום דבר. התורה מונעת את זה. ומדגישה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מים יש בכל בית, מקולת יש בכל שכונה. בית משפט צריך בכל שכונה, משטרה צריך להיות בכל שכונה. חוק וסדר זה א' ב', במקום הצדק, שם נמצא האלוקים. דבר ראשון שיהיה בית משפט. אז אומר הספרי, מה זה שופטים שוטרים תיתן לך בכל שעריך, איפה שאתה נמצא, שים בתי משפט. מניין שממנים בית דין לכל ישראל, בכל מקום, תלמוד לומר שופטים תיתן לך. ומניין שממנים שוטרים לכל ישראל, תלמוד לומר שוטרים תיתן לך. אבל כמובן, אנחנו לא רוצים להסתפק, אנחנו באמת מחפשים משמעות שנוגעת ממש, סוף סוף, לא אני ממנה בתי משפט בכל מקום. גם אם בכל עיר צריכים למנות בית משפט, עדיין הוועד הוא זה שממנה, הקהילה היא זה שממנה, הרב הוא זה שממנה, הגבאי, לא אני האדם הפשוט. אז מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? אז בואו ננסה לחפש עוד פשטים, להרחיב עוד את הציווי, שממש נוגע לכל אחד. אז לפני שאני מגיע לעיקר, לבורד שכתוב אצל רב חיים ויטל, וכתוב אצל השלה הקדוש, וכתוב אצל השפתי כהן שממנו קראנו. אני רוצה להגיד עוד וורט אחד קטן, שהוא גם כן מיוחד במינו, וגם משמעותי ורלוונטי מאוד לימינו. זה כבר כתוב במדרש, אז גם צריכים להגיד את זה, כי זה כנראה הסבר שהוא כבר בין 2,000 שנה, אז גם אותו צריכים להגיד. אומר המדרש דבר כל כך מתוק וחינוכי ויפה. שופטים ושוטרים תיתן לך, הכוונה על השופט בעצמו, ועל השוטר בעצמו. הדרך הכי טובה לייצר צדק, היא לייצג אותו. שהשופט יהיה מודל של התנהגות צודקת. שופטים ושוטרים תיתן לך, אומר המדרש, ומפרשי המדרש, הכוונה היא על השוטר בעצמו. אתם המשטרה, אתם צריכים לייצג את הצדק. לא מייצרים צדק עם שוט ולא עם מקל. עם עמוד תלייה לא מייצרים צדק. צדק מייצרים עם אדם אחד שמראה דוגמה. עם אדם אחד שההתנהגות שלו היא מעבר לחוקים, היא לפנים משורת הדין. כי איך אנחנו מחנכים, דיברנו על זה 20 פעם, לא מחנכים ילד ולא מחנכים תלמיד ולא מחנכים ציבור עם חוקים. מחנכים ציבור עם אדם שעושה משהו מעבר למה שהוא חייב. אדם שמשדר הגינות, משדר מוסר, שדורש מעצמו יותר ממה שהוא דורש מאחרים, עם צניעות, עם חיים פשוטים, כך אתה מייצר צדק. כשרואים את השופט שמתנזר מכל מראה של שוחד, ומכל מראה של משפחתיות, ומכל מראה של משהו שיכול להראות, והוא בבית שלו בעצמו לא סוגר בייסמנטים שם מאחורה, ולא סוגר מרפסות בלי אישור, אלא השופט בעצמו מראה דוגמה כפולה ומכופלת של אולטרה אורתודוקסיות, של אולטרה שמירה על החוק, ככה מייצרים חוק. כשבעיתון כותבים, תשמע את השופט, את השופט הזה, היה יכול לקבל בית בתור נשיא בית המשפט ולא רצה. אמר, טוב לי בבודקה שלי, שם חיו אבותיי, אני אמשיך לחיות. ככה מייצרים צדק. ככה מייצרים אצל אנשים שאיפה לצדק. כי אנחנו לא מחנכים עם דיבורים, אנחנו מחנכים עם התנהגות. אנחנו מחנכים עם דוגמה, מחנכים עם רגש, עם אדם שמראה שהוא מוכן לשלם. במילא אומר המדרש, שופטים ושוטרים תיתן לך, הכוונה היא לשופט בעצמו. שופטים, שים לך שופט. תהיה אתה השופט של עצמך, תשאל את עצמך, האם אתה מייצג את מה שאתה מדבר עליו? האם אתה דוגמה למה שאתה מחנך, למה שאתה דורש? הכלי יקר פה מביא לזה דוגמה מדהימה מהגמרא, דוגמה יפה כל כך, שמספרת על רבי ינאי. בא אליו בן אדם, ואומר לו, תראה, יש לי אילן על הגדר חי, על השוליים של החצר הפרטית שלי, שהענפים נוטים לרשות הרבים. באו אצלי בני רשות הרבים, אומרים שהנוף מפריע להם, מפריע להם. הענפים כבר נוטים לתוך רשות הרבים, מפריע להם לעבור עם הסוסים, עם החמורים, מבקשים ממני לחתוך את הענפים, לקצוץ את הענפים. שואל את רבי ינאי, מה אתה אומר? אני חייב להם לקצוץ את הענפים או שאני לא חייב להם? כי זה נמצא אצלי בתוך החצר, מה אכפת להם ברשות הרבים? שישברו את הראש. האם אני חייב לקצוץ את הענפים שלי או לא? לכאורה תשובה ברורה. אבל רבי ינאי אומר לו, תן לי לילה לחשוב. למה הוא צריך לילה לחשוב? כי לרבי ינאי בעצמו היה עץ כזה. והיה לו עץ שעמד ברשות היחיד ונטע לרשות הרבים. אף אחד לא בא אף פעם להתווכח איתו. אז הוא חשב, אולי אנשים נהנים מהצל, יכולים ללכת ברשות הרבים, לשבת מתחת העץ ליהנות. אבל שהוא שומע שהשכנים של אותו אדם גוערים בו שיקצוץ את הענפים, הבין שהם לא נהנים מהענפים שלו, אלא פשוט מכבדים אותו. אף אחד לא יעיז להגיד לרב, הלו, אתה מפריע לנו עם הענפים שלך. לא יעיזו לתת לרבי ינאי מוסר. אז מה עשה? אמר לו, לך תשוב למחר. בלילה שלח את הגנן שיבוא אמרג'נסי באמצע הלילה, יקצוץ את הענפים, יישר את העץ. ואז למחרת שהבן אדם בא, הוא אומר לו, שקלתי, חשבתי, תוריד את הענפים. זה לא יפה, הם צודקים, תוריד את הענפים. הבן אדם היה מוכן. הוא אומר לו, רבי, אתה יודע משהו, כן? לא בסדר, גם לך יש ענפים כאלה. הוא אומר, לך תראה, אם יש, אל תקצוץ. אם אין, לך תקצוץ. למה? אומרת הגמרא, לקיים מה שנאמר, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. קודם תדרוש מעצמך, אחר כך תדרוש מאחרים. אז זה ההוראה הראשונה של שופטים ושוטרים תיתן לך. זה לא רק למלך, זה לא רק לוועד הקהל, זה לא רק לכנסת, זה לא רק, אני יודע, לשר הדתות, או שמה הוועדה למינוי דיינים, שהיא תרכיב לבתי הדין. זה לכל שופט ושוטר, ובעצם לכל אבא, ולכל אמא. כי כולנו שופטים, כולנו מחנכים, כולנו משפיעים על הדור הבא, על אלה שבאים בסביבתנו. אל תדבר, תשדר. חינוך לא עושים עם דיבורים. חינוך עושים עם להראות דוגמה. אנחנו יודעים את זה, ראינו את זה הרי בעולם, האביב הערבי. איך הוא פרץ? אנשים סבלו שנים על גבי שנים. זה פרץ מאדם אחד ששרף את עצמו, נדמה לי בתימן או בתוניס. אחד שרף את עצמו. אחד עשה מעשה שזעזע את העולם. אנשים יכולים לצעוק במסגדים מהיום ועד מחר. זה לא זז. עד שבא אדם אחד ושילם. כשבא אדם אחד ועושה מעשה שהוא מחוץ, מה ילדים זוכרים מהורים? פעם אחת שאבא עשה משהו בלתי רגיל. פעם שאבא בכה, פעם שאבא התרגש, פעם שאבא התאמץ בשבילם, התאמץ בשביל אדם אחר. את זה ילדים זוכרים. את כל הנאומים שלו, ואת כל השיחות שלו, ואת כל הדיבורים שלו, כלום, זה נשכח באותו רגע שזה נכנס. אבל פעם אחת שאבא התרגש, אבא שידר רגש, אבא שידר יוקר למשהו, ויתור למשהו, זה ייזכר לעולם. ועם זה מתחילה התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך. אל תדבר על צדק, אל תלכה עם השוט שיש בידך. תראה צדק. ואז ושפטו את העם משפט צדק, כבר לא תצטרך להלקות אף אחד. נקרא במובאה מספר 2, אומר המדרש, מהו שופטים ושוטרים? למה זה נאמר ביחד? רבנן אמרו שיהיה השוטר כשופט. זאת אומרת שהשוטר ידרוש מעצמו כמו שהשופט דורש מעצמו. שיהיו המעשים כנגד המקל והרצועה, ושלא יהיה המכה צריך ללקות בעצמו. שלפני שהם דורשים, שידרשו מעצמם. אומר המתנות כהונה, השופט יוכיח את עצמו, וייתן ליבו לקלקול מעשה ולגדור פרצותיו, שלא יהיה המכה צריך ללקות בעצמו. אתה מכה אחרים, אתה צריך ללקות בעצמך קודם. אומר שם המאמר זו, גם כן, פירוש מאוד בסיסי על מדרש רבה, גם השוטר צריך להיות אדם צדיק כמו השופט. בדרך כלל השופטים הם אנשים עליונים. השוטרים הם בדרך כלל אנשים יותר פשוטים, הם לא צריכים לעבור את כל המסננת. על השופט כתוב בתורה שהוא צריך להיות, הבו לי, אנשים חכמים, נבונים. על השוטרים לא כתוב שצריכים תעודת יושר כזו גדולה. לכן אומרת התורה, שופטים ושוטרים, שהשוטר צריך לדרוש מעצמו מה שהשופט דורש מעצמו. השוטר, למרות שלא דרשו ממנו להיות חכם ונבון ושונא בצע וכו', הוא מעצמו צריך להיות שופטים ושוטרים, להעמיד את עצמו בליגה. למה? כי אתה מייצג את הצדק, אתה מייצג את החוק, תרצה או לא תרצה. ומהשוטר ייקח המוכה מוסר שלא לחטות. המוכה לא מתרשם מהמכות, הוא יתרשם משוטר בעל צורה. הוא יתרשם משופט הגון, זה ישנה אותו. הוא יתרשם מאנשי חוק הגונים, זה ישפיע עליו, לא המכות שהוא יחטוף. אז זה רעיון מאוד יפה, גם אני רק רוצה לומר בקצרה, אם מדברים על הכוח של דוגמה אישית, על הכוח של מסירות נפש, שהיא יותר גדולה, מכל דיבור ומכל נאום ומכל הכרזה כזו או אחרת. אני לא זוכר אם בשנים האחרונות הזכרנו, אבל לפני שנים הקדשנו לזה שיעור. ראיתי פעם שהרבי מתרץ בזה שאלה עצומה. איך יוסף, וזה לא לשון שלי, חס ושלום וחס וחלילה, זה לשון של המפרשים. איך יוסף מאבד עצמו לדעת? איך יוסף הולך אל האחים? מה הוא מפיל את עצמו לבור שלהם? הוא הרי פגש בדרך מלאך שהזהיר אותו, וימצאו איש. שמעתי אומרים נלחד אותיינה. הוא לא מוצא את האחים, הוא מחפש אותם, הוא לא יודע לאן הם נעלמו, הוא מצא איש בדרך שמזהיר אותו. שמעתי אומרים נלחד אותיינה. אומרים שם המפרשים, רשי, רמב"ן, זה גמרא. אין מקום כזה שנקרא דותן. אז מה זה נלחד אותיינה? מחפשים נכלי דתות להמית אותך בהם. ירד מלאך משמיים להזהיר אותו. הם גמרו איתך, הם החליטו לסלק אותך מהדרך. מה אתה הולך אליהם, להרגיז אותם? מה אתה נשאר איתם לבד עם החבורה הזו שמסוכנת לך באמצע הלילה? בוודי שם על יד שכם, הגמרא אומרת, שכם מקום מזומן לפורענות. מה אתה נשאר שם איתם לבד באמצע הלילה? מה חשבת שיקרה? אתה מעלה להם את הסעיף. בשביל מה באת? תחזור הביתה, תגיד לאבא, שלחת אותי לראות את שלום החי, עדיף שאני לא אלך, כי אתה לא תראה את שלום החי ולא תראה את שלומי גם כן. אז מה אתה הולך לשם? הרבי אמר פעם כזאת נקודה מרגשת ומדהימה, וגם איתים לרבי לומר אותה, כי הוא בעצמו היה דוגמה אישית של העניין הזה. בתוך הבית של יעקב אבינו מסתתר עוד מוקש. מעבר למחלוקת, למריבה, לשנאה, לקנאה, לא כיבדו שם את יעקב אבינו. לא היה שם כבוד לאבא. לא היה הדר, לא היה רספקט לאבא. איך אני יודע? הם יוצאים לחסל את שכם, אפילו לא שואלים אותם. אין פה אבא זקן, אפילו לא יעקב אבינו שצריך לשמוע את דעתו. אבא, אפילו אם לא היה יעקב אבינו, אפילו אם הוא היה סתם אבא, מוישה. הם לא תורכים לשאול אותו. מעשה ראובן ובלעה, הוא רץ, לוקח את המיטה, הוא לא שואל את אבא, באיזה אוהל הוא רוצה להיות? ועצם השנאה ליוסף. הרי למה הם שונאים את יוסף? כי אבא אוהב אותו. אז מה הפירוש? את מי הם שונאים בעצם? כל אחד מבין את מי הם שונאים. יוסף הצדיק רוצה להראות להם דוגמה של כיבוד הורים. הוא רוצה להטמיע בבית מושג. יש אבא בבית. איך הוא עושה את זה? אם אבא שלח אותי, אני הולך. אני לא יחזור, דווקא בגלל שאני לא יחזור. אבל אתם תלמדו שכשאבא שולח, הולכים. יוסף מוסר את הנפש כי הוא יודע שמוטל עליו להעביר מסר. והדרך הכי טובה להעביר מסר היא לשלם עליו. הדרך הכי טובה להעביר מסר היא להקריב משהו בשבילו. אף אחד לא יזכור מה אמרת לו. אבל יש משפט מאוד יפה בעולם השיווק. אף אחד לא יזכור מה אמרת לו, אף אחד לא ישכח מה גרמת לו להרגיש. וזה כל הסיפור של חינוך, וזה כל הסיפור של שיווק. אבא לא אמור לתת הוראות, אבא אמור לרגש. ואיך הוא מרגש? כשהוא מקריב, כשהוא דורש משהו מעצמו, כשהוא עושה מעבר ליכולות שלו. יוסף הצדיק יודע שהוא ילך ואולי לא יחזור. אבל ההקרבה שלו תישאר. המסר הזה שאבא שלח אותי, אני הגעתי עד אליכם. תמיד הם יזכרו למה הוא הגיע, כי אבא שלח אותו. הוא ידע שמסוכן לו, והוא בא כי אבא שלח אותו. אז אם כן, זה המסר הראשון, או כבר השני. הראשון היה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל קיבוץ ישראל. השני היה שופטים ושוטרים תיתן לך לעצמך. אתה עצמך תהיה השופט של עצמך. ומכאן אנחנו רוצים להגיע לעיקר, ולהרחיב עוד יותר את שופטים ושוטרים תיתן לך, כי סוף סוף אנחנו לא שופטים ולא שוטרים, אז באמת שהמסר יהיה נוגע לכל אחד מאיתנו. והנה הגענו לנקודה. הרעיון הזה כתוב לראשונה אצל רב חיים ויטל, תלמידו המובחר של הארי, פחות או יותר באותה תקופה, כי הם חיו בערך באותה תקופה, לא באותו מקום, השל"ה הקדוש. ואחר כך מי שפרסם אותו מאוד היה גם אחידה. אחידה פרסם אותו מאוד, אבל זה כבר הרבה יותר מאוחר. לפני כן היה הספתי כהן, הצפתי שהזכרנו אותו קודם, הוא מביא את הרעיון הזה שהוא כנראה שמע שם בצפת, הוא דור יותר מאוחר מרב חיים ויטל, שכנראה שמע את זה מגורי הארי, בין תלמידי הארי, את הוורט המדהים והמקסים הזה, והכל כך משפיע הזה, שעליו אנחנו רוצים לדבר. אומרת לך התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך, לכל אחד, לך ולך, כל אחד ואחת מישראל, בכל שעריך. תהיה שופט של מה שאתה מכניס דרך השערים. לכל אחד מאיתנו יש שערים של הנפש. מה זה שערים? הדלתות שדרכם הנפש אוספת מידע. איך הנפש יודעת מה קורה בעולם הזה? יש לה חושים, ארבעה חושים, שדרכם, או בעצם חמישה חושים, שדרכם היא אוספת מידע. יש לה עיניים, יש לה אוזניים, יש לה פה, יש לה אף, יש לה פה וחוש המישוש. יש לנפש חמישה חושים שדרכם היא קולטת את העולם הזה. דרכם היא חובה את העולם הזה. אומרת לך התורה, שופטים ושוטרים, וזה בעצם הפסוק שפותח את אלול. זה הפסוק, זאת הפרשה שפותחת את אלול כל שנה, זה הפסוק הראשון בפרשה, זה ההכרזה אלול. ההכרזה האלף של אלול זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אח שלי, אל תתעסק עם הדחפים עצמם. אל תתעסק עם המעשים עצמם. מותר או אסור, זה כבר מאוחר מדי. שים לב מה אתה מכניס. תשמור על השערים, תהיה חכם, לשים לב מה אתה מכניס פנימה, איזה מידע אתה אוסף. אי יבוא אדם ויגיד, רגע, איפה כתוב שאסור לי להסתכל? כתוב לי שאסור לעשות. איפה כתוב לי שאסור להסתכל? אין, בתורה, איפה נמצא מקום? אסור... כתוב ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. גם זה אפשר ללמוד בכל מיני פשטים. אבל איפה כתוב שאסור להסתכל? איפה כתוב שאסור לשמוע? כתוב שאסור לדבר לשון הרע. כתוב לי שאסור לי להיות בחברת מדברי לשון הרע. זה, אין איסור דאורייתא כזה. כתוב שאסור להריח, ריח של עבירה, ריח של מעשה אסור, של אוכל אסור, ריח של איזשהו חס שלום בוסם של ערווה, כתוב שאסור להריח, אין איסור כזה. אומרת לך התורה, צריך קצת שכל בראש, אל תדליק את היצר, אל תצית אותו, אל תבעיר אותו. למה? כי הטריגרים האלה מולידים דחפים. מה שהיום תמונה, מחר זה דחף. מחר זה רגש, מחר זה ידליק בתוכך איזושהי תשוקה, איזו אכזבה, איזה חוסר יציבות שיש אצלך בחיים, איזה רעב שיש לך בחיים, איזה מצוקה, איזה חסר. עכשיו איך תתמודד עם זה? במילא האלף של אלול, הפסוק שפותח את אלול כל שנה מחדש, מאיפה מתחילה עבודת מלחמת היצר, עבודת ההתקדשות וההתארות של אלול? שמור על השערים. אל תחכה שזה יגיע פנימה. אל תכניס, בוא נאמר את זה בצורה פשוטה, מה שאסור לעשות, אסור גם לראות. ומה שאסור לעשות, אסור גם לדבר עליו. ומה שאסור לדבר עליו, אסור גם לשמוע אותו. למרות שאין כזה איסור מפורש בתורה. על זה נאמר שופטים ושוטרים. תהיה השופט של עצמך. מה זה השופט? תנהל עם עצמך בקרה פנימית. על מה אני מסתכל? מה מושך לי את העיניים? על מה אני שומע? מה אני מריח? מה אני נהנה? הרחה, כמו שנראה במאמר, זה גם דוגמה למחשבה. למה? כתוב שריח זה בעצם משל, סמל להירורים. למה? כי הריח הוא רוחני. הריח הוא החוש היחיד שקולט מושגים מופשטים, אנחנו לא רואים את הריח, בניגוד לתמונה, קול, שיש איזושהי משמעות. הריח הוא כולו רוחני, אז הריח הוא גם משל המחשבה. בעצם אומרת לך התורה, תשמור על לבוש המחשבה. אל תחשוב על מה שאסור לעשות. וזו מהפכה גדולה. כי המחשבה, באמת זה לקחת לנו הכל. המחשבה זה רשות היחיד האמיתית שיש לאדם. איפה המקום היחיד שאני יכול להיות אני בלי לפחוד? הרי על הכל יש היום בקרה, גוגל יודעת עלינו הכל. מה הדבר היחיד אני חושב שגוגל עדיין, אומרים שהטלפון אפילו קולט מה אנחנו מדברים? אבל מה הדבר היחיד שכמדומה גוגל עוד לא יודע? מה אנחנו חושבים? אז המקום היחיד שאדם יש לו באמת פרטיות בעולם הזה, זה לשכב עם עצמו במיטה ולחשוב, או לשכב על הקורסה, להניח את הראש ולחשוב. את זה עוד לא לקחו לנו. בא הפסוק ואומר, אח שלי, תשמור על השערים. מה שהיום מחשבה, מחר כבר יהיה טירוף. מחר כבר יהיה משהו שאתה לא שולט בו. למה? כמו שאמרנו. כי כל דחף צריך טריגר. כל דחף, יש לנו הרבה דחפים בראש. מה אנחנו מחליטים? איזה דחף יפעל? הטריגרים שיצאנו, כל מחשבה מציתה משהו, כל מחשבה מבהירה משהו, כל תמונה מבהירה משהו. אז זה השופטים, תהיה השופט של עצמך. תעשה חשבון נפש אמיתי באלול. איפה אתה נמצא? איפה השערים שלך נמצאים? איזה מידע אתה מרשה לעצמך לאסוף? ואם קלטת שהמצב לא טוב, אז תהיה השוטר של עצמך. אז תעקוף את החוק. תפסיק עם זה. אל תחשוב מה שלא צריך, אל תסתכל איפה שלא צריך. זה בבחירה שלנו. אני זוכר, עירחתי פעם איזשהו עיתונאי שהיה לי איתו קשר בצעירותי, והייתי חלק בתור בחור מאיזשהו קבוצה של 5 נערים מכל קשת הציבור, הציבור הישראלי, דתיים ושאינם דתיים, מכל קשת הציבור הישראלי, 5 נערים בגיל 17-18 שהיינו חלק מאיזשהו גל של רעיונות תקשורת. ועם אחד העיתונאים נשאר לי קשר הרבה שנים אחר כך, הוא גם קרוב משפחה, ופעם הסתובבתי איתו פה בראשון, וזה היה קיץ, והוא ככה מסתכל ואומר לי, הלו, אתה שם לב מה קורה פה ברחוב? האמת שבאמת לא שמתי לב, והוא ככה אומר לי, אתה שם לב מה קורה פה ברחוב? אז אמרתי לו, מי אמר שחייבים להסתכל? בא בהלם. אמרו לי, וואלה, אף פעם לא חשבתי על זה. אני יודע שאם מעניין, מסתכלים. אף פעם לא חייבים, אני אומר לו ככה בתמימות, מי אמר שחייבים להסתכל? זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה לא חייב להסתכל. תהיה שוטר של עצמך. תשים לב, אם אתה יודע שזה לא מתאים, אז אל תסתכל. יש לאדם בחירה. למה זה חשוב? כולה הסתכלתי. אין כולה הסתכלתי. כי זה מה שילמד אותנו קלוד הופקינס. כשמעבירים לשון על השיניים, כבר רוצים שיניים יפות. כבר מרגישים מגעיל אם אין לי משחת שיניים היום. אז 6% מאמריקאים הופכים להיות 65% מאמריקאים. כי כל דחף מתחיל מטריגר. ועל זה באה התורה ואומרת, אח שלי, אל תתעסק עם הדחפים, תשמור על הטריגרים. אל תביא הביתה עוגת 3 שכבות אם אתה הולך, אם מסוכן לך סוכר. כי אתה לא תעמוד בניסיון, איפלת את עצמך פנימה. מי לימד את זה הראשון? אז קודם כל צריכים לדעת שהנושא הזה הוא אחד מהיסודות של התורה. בעצם היום מדברים על גמילה, השלב הראשון, להרחיק שיקור, אלכוהוליסט, להרחיק אותו ממוקדים של אלכוהול. שלא יריח אלכוהול, שלא יפגוש אלכוהול, שלא יראה אנשים שמזכירים לו אלכוהול. צריכים לדעת שהתורה המציאה את זה. יש בתורה מושג, יש בחזל מושג שחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים בשס. סחור, לך לך אמרינן לנזירה, סחור סחור לקרמה לא תקרב. התורה מצווה את הנזיר, מי שהזיר את עצמו משתיית יין, לא להתקרב לכרם. לא לשתות יין, כי זה לא בבחירה שלו. ברגע שהוא יהיה בכרם הוא יצא לשתות יין, הוא כבר לא ישתות בזה. אל תתקרב לכרם, אל תעבור לשם. מאיפה אני יודע את זה? אומר, זה כתוב בחזל כמה פעמים, אבל מאיפה המקור בתורה? מביא לזה הנזיר מקום, הנציב מבולוז'ין, מביא לזה מקור מאוד יפה. בפרשת נשא שמדובר על דיני הנזיר, התורה אומרת, מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה. שואל הנציב, מה זה היזיר הזה באמצע? היה צריך להיות כתוב ברצף אחד, מיין ושחר, חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה. מה זה מיין ושחר יזיר? מיין ושחר יתנזר. ללמדך! אל תילחם בדחף לאלכוהול, זה לא בידיים שלך. תילחם במה שמזכיר לך אלכוהול, זה בידיים שלך. אל תתקרב, אומרים חז"ל הנזיר, לך לך, לך מסביב, אל תתקרב לכרם. בזה הנציב מיישב קושייה מאוד יפה. אנחנו קוראים על שמשון הגיבור, שחוזר עם ההורים שלו, והם מתקרבים שם, מתקרבים לתמנה, מגיעים לכרמי תמנתה, ואז מתוך הכרמים יוצא אריה פתאום. והוא תופס את האריה ומשסע אותו, וישסעהו כשסע הגדי, משסע אותו, קורא את האריה לחתיכות. והנביא אומר שההורים שלו לא ראו את זה. איך זה יכול להיות? אריה זה משהו שרואים אותו. וכשאדם תופס אריה וקורא אותו, צריכים לשמוע את האריה. איפה היו ההורים? אם הם באו איתו ביחד, איך ייתכן שרק הוא ידע שהוא גיבור? אף אחד לא ידע חוץ ממנו. לאן הם נעלמו פתאום? אז הוא אומר כל כך יפה. שמשון היה נזיר, כשהתקרבו לכרמים, הוא הלך מסביב, הוא עזב אותם, הוא אמר, אתם יכולים לקצר את הדרך דרך הכרמים, לי אסור להתקרב לשם. אני בגמילה. אני נזהר, כשאני נזהר, אני לא מתקרב לטריגר. לא, אני לא מתקרב לתאווה עצמה, אני לא מתקרב למה שמזכיר תאווה, למה שמצית אותה. לכן הוא נתקל עם האריה לבד, כי הם קיצרו דרך הכרמים עצמם, הוא הלך לסחור סחור מסביב לכרמים, ושם הוא פגש את האריה. וזה יסוד שחזל הולכים איתו בכל מקום. אנחנו מכירים את הביטוי ועשו סייג לתורה. הרבה פעמים אנשים מתרגלים על זה, מתרגזים. למה כל כך מחמירים? הרחקות בדיני אישות, בדיני עריות. יש הרחקות. בימים האסורים אסור כל גילוי של קרבה. למה? אם התורה לא אסרה, למה החכמים צריכים להרחיב? וזה אותו רעיון, זה מרחק ביטחון. כי אנחנו מכירים את עצמנו. יש צמתים שמרגע שנכנסנו אליהם, אנחנו מאבדים את השליטה. זה לא בכלים שלנו. מרגע שהגענו לאיזושהי נקודה, אנחנו הופכים להיות עבדי היצר. אנחנו לא יכולים להשתלט על זה. מה אומרים לך? אח שלי, אל תיכנס לרוח שטות, תעצור אותה מראש, זה בידיים שלך. לא להדליק אותה, כמו שאמרנו על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע, לא להדליק את היצר הרע, זאת הבחירה שלנו. מנגד, מי היה הפרסומאי המקולקל הראשון שהשתמש בזה ככלי לקלקל אותנו? מי ידע את הטריק הזה? בלעם. אנחנו קוראים בסוף פרשת בלק, שבאות נשים, שבאות בנות מדיין מחטיאות את עם ישראל. מושכים את עם ישראל, מחטיאים אותם וכולי, ועבודה זרה והריות. וכל אחד שואל את עצמו, רגע, איך הם באו הבנות האלה? לא הייתה משמרת הצניעות? למה לא העיפו אותם? אז כתוב בגמרא שזה היה מאוד מתוחכם. בהתחלה הסתובבו בחוץ נשים זקנות, נשים מבוגרות, והציעו, רוצה לשתות יין, רוצה לקנות כלי כזה, לקנות כלי אחר. עם ישראל התחיל להתקרב אליהם לאוהלים של הנשים המבוגרות, להתחיל לרחרח מה הן מוכרות, בתוך האוהלים של הנשים המבוגרות חיכו נשים צעירות, והם כבר החטיאו את עם ישראל. מה היה הטריקר של בלעם? אתה צריך למשוך אותם פנימה, אחרי זה יהיה יותר קל. הטריגר הוא, ועל זה יושב עולם הפרסום, אנחנו צריכים להציט בתוכך משהו, אנחנו צריכים למשוך אותך, אחרי שנמשוך אותך כבר יהיה יותר קל. מנגד מה הפתרון? אומרת התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אל תיכנס לאיפה שלא תצא. לא חוכמה להיכנס ואז ניתקע, נכנס בשלום ויצא בשלום, אל תיכנס לאיפה שלא תצא, מלכתחילה תמנע מעצמך את ההגעה למקום הזה. נקרא את המאמר של הרבי מובא מספר 3, הבאתי את זה מהרבי למרות שזה כבר, הרעיון הזה הוא בן 500 שנה, אבל בכל אופן בשביל החביבות, אז קטע ממאמר של הרבי שהוא כותב כך, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, שאלנו, מה זה תיתן לך, איך אני אתן שופטים, ומה זה בכל שעריך, איזה שערים? אומר הרבי, זה ציווי לכל אחד ואחד, שערי הנפש. אותם שערי מידע שדרכם הנפש אוספת, קולטת מידע, שם תשים את השופטים. אל תכניס את עצמך למקום שלא תצא ממנו. היינו שצריך להגדיר עצמו בעניין הראייה, שיהיה עוצם עיניו מראות ברע. כמו כן צריך להיות ההגדרה בעניין השמיעה, להיות אותם אוזניו משמוע דבר רע, כמו לשון הרע, שעל ידי זה מציל קליטאי. כתוב שכשמדברים לשון הרע, מסכנים שלושה אנשים. את זה שמדברים עליו, את זה שמדבר ואת זה ששומע. את זה שמדברים עליו כי גורמים לו נזק. זה שמדבר כי מחר ההוא שדיברו עליו יבוא ויפגע בזה שדיבר. ושניהם יבואו ויפגעו בזה ששמע, כי אתה הפצת את זה. אתה שמעת וסיפרת ששמעת ממני. לכן לשון הרע קטיל קליטאי, הורג את כל השלושה, את המדבר, את השומע ואת זה שמדברים עליו. אז לכאורה יבוא אדם ויאמר, אין איסור לשמוע לשון הרע. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שים לב מה אתה שומע. גם על זה יש איסור, יש לזה משמעות. אל תשמע מה שלא ייתן לך שום דבר בחיים. כמו כן צריכה להיות הגדרה בעניין השמיעה, להיות אותם אזניו משמוע דבר רע כמו לשון הרע, שלדי זה מציל קליטאי. וכמו כן צריך להיות הגדרה בעניין הריח, ופה הוא לומד ריח במובן של הרהורים, להיזהר מהרהורים רעים, כמאמר הזל, הרהורי עבירה קשים מעבירה וסימן אחריך, וכך צריך להיות הגדרה בעניין הדיבור, כמו שכתב הרמב״ם, אפילו בצורכי הגוף לא ירבה אדם דברים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ולמה? יבוא אדם ויאמר, למה צריך לאסור כל דבר? התורה לא אסרה להסתכל, למה אתה צריך לאסור? התורה אסרה לעשות, אז למה צריכים כל דבר לסבך? אומר הרבי, מאוד פשוט. כי מה שהיום אתה מסתכל, חס ושלום, מחר יהיה מעשה. למה? כי אתה מצית בתוכך הדחף, אתה יודע אם תשתות בו. שכן מבואר בעריכות בספרי מוסר, ומובא בקיצור בקונטרס העבודה, שגם כאשר ההבטה היא בקור רוח, הוא אומר, מה אכפת לי? זה לא מעניין אותי, אני סתם מסתכל בשביל הכיף. ובשעת מעשה אינו מרגיש בעצמו התפעלות, מה, זה לא מרגש אותי, כבר ראיתי הכל בחיים. הרי זה עושה רושם וחקיקה גדולה בנפש, ולא תעבור חלילה בלי התעוררות רעה בהתגלות. אני רוצה לסיים בנקודה נפלאה, בצורה חיובית, ולחדד עוד יותר, עד כמה האלף של אלול זה לשלוט באלף שבחיים. לא בדחפים עצמם, לא במעשה עצמו, אלא בטריגרים שמציטים את הדחף, בטריגרים שמכניסים אותנו לפינה חשוכה כזו, שאנחנו כבר נעשים נאבדים מולה ולא יכולים לשלוט בה. צריך להזכיר נקודה נפלאה, מיוחדת במינה, שדיברנו עליה בשנים הקודמות. היא קובעת ברכה לעצמה, בוודאי שחשוב להזכיר אותה באלף באלול, מהיום יש לנו 40 יום עד יום הכיפורים, אז מצווה גדולה להזכיר את זה, וגם זה יחזק עוד יותר את מה שדיברנו, את החשיבות של למנוע את הדברים מראש לפני שהם מתחילים. מהיום עד יום הכיפורים, אנחנו מתחילים תקופה של 40 ימי תשובה. ככה עובד עולם התשובה היהודי, 40 ימים, מאלף באלול עד י' בתשרי. הספרדים אומרים סליחות, האשכנזים לדוד השם מורי, תקיעת שופר, אבל זה מעגל של 40 ימים. והשאלה שכל אחד שואל, למה 40? למה לא 400? למה לא 4? למה דווקא 40? מה קורה לנו ב-40 ימי תשובה? מה יכול לחולל 40 ימי תשובה שעשרה ימים או 200 ימים לא יחוללו? מה יש לנו ב-40 ימי תשובה? מעניין מאוד שהמספר 40 זה המספר הכי חשוב ביהדות. כולם אומרים, אם נשאל יהודי מה המספר הכי חשוב, מה טענו? 40. טענו 7 בטח, נכון? 7 ימי השבוע, שנת השמיטה עכשיו. זה לא נכון. המספר, תבדקו בתנ״ך, המספר שמופיע הכי הרבה פעמים בתנ״ך בפער זה 40. כל מעגל בחיי אבותינו הוא 40. 40 ימי המבול, 40 שנה עקות בדור, 40 שנות המדבר, 40 שנות נשיאותו של משה, 40 שעה של מקווה. אגב, כתוב גם על המנהיגי ישראל האמיתיים, רבי עקיבא, רבי יוחנן בן זכאי, ליל הזקן, שניהלו את עם ישראל 40 שנה. יש שוב ושוב דוגמאות, והעיקר שעל זה אנחנו מדברים, משה רבנו, קראנו פרשת עקב לפני שבועיים, משה רבנו מתאר שם שני פרקים בפרשת עקב, אריכות עצומה, עשרות פסוקים, על סיפורי ה-40 יום ו-40 לילה שלו. מה? נכון, יפה. 40, מעניין מאוד שהרי תכלס הוא מכה אותו רק 39, והתורה אומרת 40, ואנחנו לומדים גם 40 מלאכות, 39 מלאכות שבת, גם כן 40 חסר אחת. מעניין, רצו להיצמד למילה 40, למונח 40. משה רבנו עולה לשמיים ל-40 יום ו-40 לילה, ומעניין, בכל מעגל של 40 הוא משנה את העולם. 40 יום הראשונים הוא עולה לתורה, ללמוד תורה, 40 יום השניים לתפילה, 40 יום השלישיים לתשובה. 40 יום הראשונים הוא עולה ללמוד תורה, הוא עולה למחרת מתן תורה בזיין בסיוון, לקבל את התורה מהשמיים. קיבלנו רק 10 דיברות, עכשיו לקבל את כל ההרחבה. 40 יום. אחרי 40 יום הוא יורד עם הלוחות, מגלה שוד ושבר, עלובה קלה, איזה בושות, איזה חרפות, תחת החופה, שוד, אסון נורא כזה. הוא לוקח את הלוחות, מטיח אותם בקרקע. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, הרף ממני ואכלם. הולך לחסל את כל הדור הזה שהוציא אותו ממצרים. עולה משה רבנו פעם שנייה לשמיים ל-40 יום, מכף בתמוז עד כפתת באב, שוב ל-40 יום, למה? לתפילה, להתפלל, לרחמים, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום, לא יחלה את עם ישראל, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. אחרי 40 יום הקדוש ברוך הוא נענה לתפילה שלו, התפילה מצליחה, והקדוש ברוך הוא אומר, לך תעשה לוחות שניות. בסדר, לך תביא, מועד ב', תביא לוחות שניות. הוא עולה פעם שלישית בראש חודש באלול עם הלוחות השניות, ועכשיו הוא כבר לא מבקש רחמים, אלא סליחה. שמערכת היחסים תחזור להיות כמו קודם, שהחטא ישכח. וכמה זמן זה לוקח עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר השם סלחתי כדבריך? 40 יום, כמו שאנחנו אומרים בפתחו של יום הכיפורים, מזכירים לפני כל נדרי, ויאמר השם, אחרי כל נדרי, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. מזכירים בדיוק 40 יום. זאת אומרת ש-40 יום צריכים בשביל תורה, 40 יום צריכים בשביל תפילה, 40 יום צריכים בשביל תשובה. אגב, מעניין שכל אחד, כל אחת מהמילים האלו מתחילה בעוטף, שהעוטף זה 10 פעמים 40, זה 400. שוב אנחנו רואים את המעגלים האלה של ה-40. הדבר המאוד מעניין הוא שזה לא נשאר אצל משה רבנו, אלא גם משפיע כאן למטה. כל אחד מאיתנו שצריך הצלחה בתורה, תפילה ותשובה, ככה כתוב, כמה זמן הוא צריך? 40 יום או 40 שנה לגבי תורה. כתוב, השח כותב שאסור לדיין לפסוק עד גיל 40. עד גיל 40 המוח לא נעשה שלם בין 40 לבינה. כתוב שהאדם מבין את דעת רבו, עומד על דעת רבו אחרי 40 שנים. זאת אומרת שבמשה רבינו לומדים שללמוד לוקח 40 שנה. להבין משהו בחיים, להבין את החיים, לוקח 40 שנה מאז שהתחלת ללמוד, מאז שהתחלת להבין. תפילה, כולנו מכירים את המושג, התפללתי 40 יום ונושעתי, אמרתי 40 פעם את ספר התהילים, צמתי 40 יום. מאיפה זה לקוח? ממשה רבנו. היות שמשה רבנו התפלל 40 יום, אז כולנו יודעים, למדנו, שתפילה מועילה אחרי 40 יום. וכך גם לגבי תשובה. כמו שאמרנו, אנחנו התחלנו היום 40 ימי תשובה. זה נלמד ממשה רבנו. אם הוא היה צריך 40 יום, להשיג סליחה ומחילה, אז כולנו צריכים 40 יום להשיג סליחה ומחילה. והשאלה העצומה היא, מה יש ב-40? אז כבר דיברנו לפני כמה שנים, אני אגיד את זה ממש בשתי שורות, וזה כל כך מיוחד וזה עומד בפני עצמו וגם משלים את קודם. 40 זה זמן של יצירה. 40 זה זמן שלוקח להמציא משהו חדש. לקחת אדם ממקום אחד ולהעביר אותו למקום אחר, להעביר תהליך, לוקח 40. איך אני יודע? כי הגמרא אומרת שמין הילוד נוצר ב-40 יום. מין הילוד, לפעמים בא אדם, רוצה בן, בא אמא, רוצה בת, רוצה מישהי לעשות לה קוקיות, נמאס לה כבר מבנים, רוצה בת. האם אפשר להתפלל על המין? שיוולד לך משהו שתגיד מה שיש משמיים, זה ברכה. כתוב בגמרא, עד 40 יום יכולים להתפלל. למה? כי עד 40 יום, עד שמין הילוד נוצר, אחרי 40 יום כבר יש. אז זה סתם תפילת שווא. הקדוש ברוך הוא לא ילך בשבילך לשנות בן לבת או להפך. כבר יש ילד, אי אפשר לשנות את זה. זאת אומרת, למדנו שיצירה גרעינית, הגרעין של היצירה נוצר ל-40 יום. מעניין מאוד איך שכל דבר בתורה הוא אמיתי. כמובן, אני לא אומר פה משהו תורני, אבל זה יפה שגם בעולם רואים את זה. כמה זמן נמשך הריון תקין? 40 שבועות? אז רואים שאפילו בעולם, אפילו בעמדת הרפואה, פתאום זה נהיה 40 שבועות, אף אחד לא מבין למה. אבל זאת העובדה. אנחנו רואים שהן היצירה הראשונית של הוולד, והן היצירה השלמה קשורה במושג 40. 40 זה זמן של יצירה. אומרים לך חז"ל, אם אתה רוצה אלול, לא של בקשת סליחה על העבר, בקש סליחה מספיק פעמיים, מספיק שלוש פעמים. אתה רוצה אלול של יצירה חדשה. אלול כזה שבשנה הבאה לא תצטרך לבקש סליחה על אותם דברים. זה לא חוכמה לעמוד כל שנה באלול ולחתוק כל השנה, ואז לבוא באלול ולבקש סליחה. בשביל זה גם היה מספיק 10 ימי תשובה. מספיק. אבל אנחנו רוצים שאלול יהיה זמן של לידה. אלול יהיה זמן של שינוי. זמן שבו אני אהיה אדם כזה שבשנה הבאה אני כבר לא אצטרך לעמוד ולבכות על אותם דברים. בשביל זה צריכים 40 יום. בשביל לשנות טבע, לשנות הרגל, לעקור גישה, לעקור תאווה, להוציא אדם מתוך בוץ, להוציא אדם מתוך התמכרות, בשביל זה צריכים 40 יום. זה לא מספיק יום אחד ולא מספיק יומיים, צריך זמן. והזמן הוא 40 יום, זה משך הזמן. במילא הרעיון העמוק של 40 ימי תשובה, זה בשביל קדימה, לא בשביל אחורה. אם הייתי רוצה לבקש סליחה על קודם, אז מספיק לי 10 ימים, זה גם מספיק. אבל היות שאלול הוא עם הפנים קדימה, אלול הוא א', הוא לא טף כמו שהתחלנו. אלול נועד להתחיל זמן חדש, להיות אדם חדש, להיות נפש חדשה, להיות ציור חדש, להיות אדם עם חלומות חדשים. בשביל זה צריכים 40 יום. וזה עוד יותר מחזק את מה שאמרנו. שבשביל להגיע להיות אדם חדש, צריך קודם כל לשלוט בשערים. אתה לא יכול להביא הביתה את אותם עיתונים ולהיות אדם חדש, זה לא עובד ביחד. אתה צריך להחליט מה אתה קורא, להחליט מה אתה רואה, להחליט על מה אתה מסתכל, להחליט מה החלומות שלך, להחליט מה השאיפות שלך בחיים. אז אני מסכם, היות שאלול עניינו, לא לבקש סליחה על העבר ככלב השב אל קיו, אלא באמת לצאת מהמעגל הזה. לעקור את ההתמכרות, לשבור את הכבלים, ולהיות אדם ששולט בהרגלים שלו, במקום שהוא נשלט בידי ההרגלים. השלב הראשון זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, שים לב מה אתה מכניס פנימה. אם תכניס את אותם דברים, לא תוכל להיות אדם אחר. השלב הראשון זה להחליט, אם אדם רוצה להשתחרר מהטלפון, אז דבר ראשון, זה לא יהיה הדבר הראשון שתראה בבוקר מול העיניים. אז תשים אותו במקום גבוה שלא תראה אותו מול העיניים. אתה לא יכול להכניס את עצמך לתוך ניסיון ולרצות לשלוט, זה לא עובד ביחד. אז אני מסכם, הדרישה, הפסוק הראשון שפותח את אלול, שופטים ושוטרים, לשים לב מה אנחנו מכניסים פנימה, מה אנחנו אוספים, להיות החכם עיניו בראשו, זה חשוב בשביל עצם הדבר וזה חשוב קל וחומר, בשביל שהאלול הזה יהיה אלול של חידוש, אלול של יצירה, אלול של הוויה חדשה, זה מתחיל קודם כל מהשערים, מה אנחנו מכניסים פנימה, שיהיה לכולנו בהצלחה. אני רק אסיים בקטע מופלא, מהצטיל קטן של רבי אלימלך מליז'נסק. הנועם אלימלך כתב, אם אני זוכר נכון לקרוא את זה כל שבוע, כך כמדומני, והוא ככה כותב באותו פתק קטן, מי שנולד בטבע של עקשנות, ישבר את טבעו מם יום רצופים, לעשות דווקא להפך ממה שיעלה במחשבתו. אדם עקשן, הוא רוצה להיות יותר רך. די, אשתו אומרת לו, אתה עקשן, הילדים שאתה אומרים לו, אבא, אתה עקשן. הוא רוצה להיות רך קצת, זה מסוגל להקשיב. כמה זמן צריך לעבוד על מידותיו? אומר רבי אלימלך מליז'נסק, 40 יום. 40 יום יחליט מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, שלא עונה עד שחולפת שעה מאז שהתחיל המריבה. הלו, תחשוב, תן הזדמנות לזולת, אולי מדבר דברי טעם. וכן מי שבטבע עצל, ירגיל עצמו מם יום רצופים לעשות כל דבר בזריזות. אין בהולך לשכב על מיטתו, אין לקום בבוקר ממשכבו, אין בזריזות לבישת בגדים ונטילת ידיים, לנקות את גופו, וילך בזריזות לבית הכנסת. אז הנה, להתחיל את אלול בזריזות, עם שליטה עצמית, עם סדר בראש, והקדוש ברוך הוא ייתן מצידו מידו המלאה, פתוחה, קדושה ורחבה.